say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, חף ג' בתמוז תשפ"א, מסכת שבת, דף קוף למד א'. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה, והתדרים בהם מגיע כל התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי האכסניה, תחנת רדיו קול חי, הייחודית והמיוחדת, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים בסייעתא דשמיא הגדולה כהרגלנו הטוב, מאז פרשת יתרו השתא, עשרת הדיברות, עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך. היום המצווה הראשונה אשר בספר ויקרא, מצווה קטו, מצוות מעשה העולה, משורשי המצווה, מה שכתבתי במצוות צדי ה' במצוות הבית על עניין הקורבנות, סדר ויקחו לי. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אותת אשר למדו בסייעתא דשמיא הגדולה אתמול בדפינו היומי, בדף קלמד. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מדוע לרבי אליעזר יש להוציא את הסכין של הברית מילה כשהוא מגולה? והתשובה, כדי להראות שחביבה מצוות מילה שמחללים עליה את השבת. שאלה שנייה, איזה שכר קיבלו אנשי העיר שעשו כדעת רבי אליעזר? והתשובה, היו מתים מחמת זקנה, ופעם אחת גזרה המלכות על ישראל על המילה ועל אותה עיר לא גזרו. שאלה שלישית, מדוע ישראל שמחים במצוות מילה? משום שמצווה זו מעידה עליהם בכל שעה, גם כשהוא ערום בבית המרחץ. שאלה רביעית, מדוע אלישע אמר לרומאי שיש לו ביד דווקא כנפי יונה? והתשובה, משום שכנסת ישראל נמשלה ליונה. שאלה חמישית, מה הפירוש שרבי אליעזר שמותי, הוא אומר רשי, שנידוהו? ובירושלמי פירש, היה מתלמידי שמאי. והשאלה האחרונה על דף קוף למד, לרב, איזה מבוי מותר לטלטל בו במה שהתקינו בו לחי וקורה? התשובה, רק מבוי שפתוחים לו בית חצרות, שלכל חצר פתוחים בית בתים. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף 130, דף קוף למד במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, ניכר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, חף ג' בתמוז תשפ"א, קר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קוף למד א' במסכת שבת, בפרק ה-19. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף למד עמוד ב', 13 שורות מתחילת העמוד, מן המילים באי מיני רבי זיירה מרבי אסי, מבוי שלא נשתתפו בו, מהו לטלטל בחולו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. דנה הגמרא בטלטול חפץ ששבת בכניסת השבת במבוי שלא עשו בו שיתופי מבואות. באי מיני רבי זיירה מרבי אסי, שאל רבי זיירה את רבי אסי מבוי. מה זה מבוי? רחוב שיש מחיצות משלוש רוחותיו, והצד הרביעי פתוח לרשות הרבים. נגיד שמרשות הרבים נכנסים לסמטה ללא מוצא, הסמטה ללא מוצא זה מה שנקרא מבוי, שהוא סגור משלוש רוחותיו, ובגבול בינו לרשות הרבים יש פתח, ובני החצרות יוצאים אל רשות הרבים, דרך אותה סמטה, דרך אותו מבוי. ומבוי כזה, שיש לו שלוש מחיצות ופרוץ ברוח הרביעית לרשות הרבים, דינו כרשות היחיד גמורה לדעת רוב הראשונים. כך אומר הביאור הלכה בסימן שין סמך ג'. ומבוי כזה שחצרות פתוחות לתוכו, מאחר והמבוי הוא רשות של כל החצרות, נראה קצת כרשות הרבים, ולכן אסרו חכמים להוציא חפצים מהחצרות למבוי. וכן אסרו לטלטל במבוי כזה, כדי שלא יאמרו אנשים כשם שמותר להוציא מן החצרות לרחובות של המדינה ושוקיה, ולהכניס מהם לחצרות, כך מותר להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. וכדי להתיר טלטול במבוי, יש להניח בפתח לרשות הרבים להכי עמוד, מין מזוזה באחד מצידי הפתח, ועמוד זה נחשב למחיצה רביעית, או להניח קורה בגובה הפתח לכל רוחבו. והדברים הללו נועדו להיכר שלא יוציאו מהמבוי אל רשות הרבים. ואומנם עדיין אין זה מספיק, ויש לעשות גם שיתופי מבואות שגובים פת או דבר מאכל אחר מבני החצירות הפתוחות למבוי, ומניחים אותה באחת החצירות. על ידי שיתופי מבואות מותר לטלטל במבוי ולהכניס ממנו לחצירות, ומהחצירות אליו. אז שואל רבי זיירה את רבי אסי, מבוי שלא נשתתפו בו בני החצירות השותפים במבוי, כלומר שלא עשו שיתופי מבואות להתיר להם להוציא מהחצירות למבוי, מהו, האם מותר לטלטל כלים ששעו במבוי כשהתקדש היום? כלומר, בשקיעת החמה, כשהיום התקדש בקדושת השבת, היו כלים אילו במבוי ולא בתוך הבית. אז האם מותר לטלטל את הכלים הללו בחולו, בכל שטח המבוי, או שמא מותרים רק בארבע אמות? וזה פשוט שאם בעלי הבתים שבאותה חצר לא עשו עירובי חצרות, אסור להוציא כלים אפילו מהבית לחצר, לפי שהבית שייך רק לאחד מהם והחצר משותפת לכולם. אלא אפילו אם ערבו בעלי הבתים שבאותה חצר ומטלטלים אחמת כן כלים מהבתים לחצר, מכל מקום לא יוציאו את כלי הבית מחצר זו לחצר אחרת, שלא עשו עם עירובי חצרות, ובוודאי שלא למבוי. וכלים שהיו בחצר כשקידש היום, כשנכנסה שבת, לדעת רבי שמעון שחצר ומבוי נחשבים לרשות אחת לכלים ששבתו בתוכה, מותר להוציאה מהחצר למבוי, בלי שיתופי מבואות, ורק כלים ששבתו בבית אסור להוציאם למבוי. ולדעת חכמים גם כלים ששבתו בחצר אסור להוציאם למבוי, בלי שיתופי מבואות. אם כן, חוזרים לשאלתו של רבי זיירה, ששאל את רב אסי, מבוי שלא נשתתפו בו, מהו לטלטל בכולו? ומה צדדי הספק? מי אמרין הנעים אנחנו אומרים שמבוי כחצר דמי דינו כחצר? מה חצר אף על גב דלא ערבו? למרות שאנשי החצר לא ערבו עירובי חצרות, כיוון שהיא רשות היחיד גמורה, מותר לטלטל כלים ששעו בחצר בשעת כניסת השבת בכולו ולא רק בארבע אמות. וכן מלבוש ששבת בבית בשעת קידוש היום ובשבת לבשו ויצא עמו לחצר ופשטו שם, מותר לטלטלו בכל החצר. אז אם כן אומרת הגמרא, כמו שבחצר אף על גב שלא ערבו אנשי החצר עירובי חצרות, כיוון שהיא רשות היחיד גמורה, מותר לטלטל כלים ששעו בחצר בשעת קידוש היום בכולו, בכל החצר, ולא רק בדלת אמות, ואין חולק בדבר, היינמי כך גם מבוי שעל ידי שלושת המחיצות ולחיו קורה בפתח לרשות הרבים דינו כדין רשות היחיד גמורה, ואף על גב דלא נשתתפו בני החצרות בו, מותר לטלטל כלים ששבתו בתוכו בחולו, או דילמה, או שמה נאמר שמבוי לא דמי לחצר. מבוי אינו דומה לחצר, אלא הוא דומה לקרמלית, מקום שאינו משמש להילוך הרבים כגון ים ובקעה. בקעה זו מקום שיש בו שדות רבים, ולכן אינו רשות הרבים, וגם אין לו מחיצות, ולכן אינו רשות היחיד. אז המבוי דומה לקרמלית, לחצר איתלי ארבע מחיצות, לחצר יש ארבע מחיצות גמורות, אבל היי, אבל למבוי ליתלי ארבע מחיצות, אין לו ארבע מחיצות גמורות, אלא רק שלוש מחיצות, ובפתח לרשות הרבים יש רק לחי או קורה. ורק אם עשו שיתופי מבואות, תקנו חכמים שהקורה תחשב כמחיצה רביעית של המבוי, אבל כשלא עשו שיתופי מבואות, ואין מוצאים כלים מהחצרות למבוי, לא תקנו שהקורה תחשב כמחיצה. נמצא שהמבוי פרוץ לרשות הרבים ודינו כקרמלית. הנה מאופן נוסף לחלק ביניהם. חצר אית לדיורין. חצר עשויה לשימוש תדיר, ואם מתירים לטלטל בכל החצר, לא יטעו לטלטל גם בקרמלית. היי, לית בי דיורין. אבל מבוי אינו עשוי לשימוש תדיר, ודומה יותר לקרמלית, ואם נתיר לטלטל בכל המבוי, יטעו לטלטל גם בקרמלית יותר מ-400, וחכמים גזרו לא לטלטל יותר מ-400 בקרמלית. שתיק, ולא אמר לי ולא מידי. רב אסי שמע את השאלה, מפי רבי זיירה, לא ענה כלום על שאלתו. זימנין, פעם אחרת אשכחי, מצאו רבי זיירה את רבי אסי, דייתי וכאמר שישב ואמר כך, אמר רבי שמעון בן לקיש משום רבי יהודה הנשיא, פעם אחת שכחו ולא הביאו איזמל מערב שבת, והביאו בשבת. היה דבר קשה ולא מובן לחכמים. איך מניחים דברי חכמים, כיצד עוזבים דברי חכמים שאמרו, שאין יותר להביא את האיזמל בשבת אפילו לא דרך רשויות דרבנן, ועושין כרבי אליעזר שמתיר להביאו בכל אופן שהוא. חד הטעם אחת שאין לעשות כרבי אליעזר, דרבי אליעזר שמותי הוא, שהרי רבי אליעזר היה מנודה, כמו מבואר במסכת בבא מציעא בדף נ"ט עמוד ב', שנחלק רבי אליעזר עם חכמים, ולא רצה לבטל את דעתו מפני דעתם אף שהם היו הרוב, ולכן נידוהו. ושמותי זה לשון שמתה, לשון נידוי, אז אי אפשר לפסוק כמותו. ועוד טעם, שהרי יחיד ורבים הלכה כרבים, ויש לפסוק כחכמים. והמשיך רבי אסי ואמר, ואמר רבי יושעיה, אמר רבי יושעיה לחכמים שתמאו על היתר העברת האזמל בשבת, שאלתי את רבי יהודה הגוזר, את רבי יהודה המוהל, אודות המעשה ההוא, ואמר לי שהמקום שבו העבירו את האזמל, מבוי שלא נשתתפו בו שיתופי מבואות אבא. זה היה מבוי שלא עשו בו שיתופי מבואות. והייתוהו מהי רישה להי רישה, והעבירו את האזמל מבית שבקצה אחד של המבוי, לבית התינוק שהיה בקצה השני של המבוי. לאחר ששמע רבי זיירה כל זאת מרבי אסי, אמר לי, אומר רבי זיירה לרבי אסי, סבירה ללמר האם ניתן ללמוד מדבריך שאתה סובר שמבוי שלא נשתתפו בו מותר לטלטל בחולו? שהרי בדברי רבי יושעי המבואר שמותר לטלטל במבוי שלא נשתתפו בו, ואתה הבאת את דבריו של רבי יושעי, אבל לא הקשית עליו כלום. אמר לי, ישיב לו רבי אסי לרבי זיירה, אין, אכן כך אני סובר. אמר לי, שאל אותו רבי זיירה את רבי אסי, והזימנין באי מנך ולא אמרת לי, אחי. הרי אני שאלתי אותך בעניין הזה, ולא ענית לי כך. דיל מה שמה הסיבה הייתה. אגב, שיתפך, את ילך גמרך, תוך כדי מרוצת לימודך לחזור על דבריו של ריש לקיש שסיפר את המעשה ההוא, נזכרת בדברי רבי יושעיה. אמר לי, ישיב רבי אסי לרבי זיירה, אין, אכן כך. אגב, שיתפה ראית לי גמרי. תוך כדי מרוצת לימודי בסוגיה הזו, נזכרתי בדברי רבי יושעיה. ממשיכה הגמרא לדון בהתר טלטול במבוי שלא נשתתפו בו. איתמר אומרת, הגמרא נאמר בבית המדרש, אמר רבי זיירה, אמר רב, מבוי שלא נשתתפו בו, אין מטלטלים בו, אלא בארבע אמות. אמר רבי המילתא, המרה שמועה זו, אמר אותה רבי זיירה, ולא פרשה ולא פרש באיזה אופן נאמרו דברי רב. הדעת עד שבא רבא בר אבוה ופרשה. דאמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, אמר רב, אמר רב נחמן בשמו של רבא בר אבוה שאמר בשמו של רב, מבוי שלא נשתתפו בו, אם ערבו חצרות עם בתים, כלומר שעשו עירובי חצרות, ורשאים עכשיו להוציא כלים מהבתים לחצרותיהם, ובני החצרות לא עשו שיתופי מבואות לשתף את כל החצרות שבמבוי, אין מטלטלין בו אפילו כלים ששבתו בו, אלא בארבע אמות. אבל אם לא ערבו חצרות עם הבתים, ואסור להוציא כלים מהבתים לחצרותיהם, מותר לטלטל כלים ששבתו בו בחולו. מקשה הגמרא על רבא בר אבוה. אמר לי רב חנינא חוזה לרבא, מה ישנה מדוע שונה הדין בין ערבו ללא ערבו? הרי כי ערבו חצרות עם הבתים, ונעשו רשות אחת, הטעם שאין לטלטל במבוי אלא בארבע אמות הוא, משום דניתקו החצרות מדינם הקודם, ונעשו בתים. בטלו החצרות לגבי הבתים, ואין שם חצרות עליהם, ונמצא שנחשב שאין כאן חצרות, ורב לטעמי. רב הולך בעניין הזה לשיטתו, דאמר רב, אין המבוי ניתר בלחי וקורה, עד שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו, כלומר שני בתים פתוחים לכל חצר, ושתי החצרות פתוחות למבוי. ובטעם הדבר כותב הרשב"א, שמבוי שחצרות ובתים פתוחים לתוכו, אנשים רבים עוברים שם, ואין עושים בו תשמישי צניעות ומתביישים לאכול שם. ואין חשש כל כך שיוציאו כלים לרשות הרבים, לכן אמרו חכמים שדי בלחי וקורה להתיר לטלטל שם. אבל כשאין בתים וחצרות פתוחים לתוכו, מעטים העוברים ושווים, ומצוי שיחידים עושים שם תשמישי צניעות ואוכלים שם. ויש חשש שיוציאו כלים לרשות הרבים, על כן אמרו חכמים שאין די בלחי וקורה וצריך פס של דלת פחים. ואחר וכאן שהחצרות נעשו בתים, בתים איקה, בתים יש, חצרות לקה, חצרות אין. ועל כן לחי וקורה אינם מועילים, ונעשה דין המבוי כדין קרמלית, ואין מטלטלים בו אלא בארבע אמות. אם כך, כי לא ערבו החצרות עם הבתים, נמי גם כן להזינהו לאני בתים, נראה את הבתים לגבי המבוי כמן דסטימי דמו, כאילו הם סתומים שהחצרות מפסיקות בין הבתים למבוי, שהרי אין אפשרות להוציא כלים מהבתים לחצרות. ואם כן, חצרות איקה ובתים לקה, חצרות יש ובתים אין. והתוסות לאל בדף קופלמד עמוד ב', דיבור המתחיל נתקו, מבארים שאף שאסור להוציא מהחצרות למבוי, מכל מקום נחשב הדבר שיש חצרות כיוון שיש דבר מה שמפסיק בין החצרות למבוי, אבל הבתים נחשבים כאינם כיוון שהחצר מפסיקה בינם למבוי. ולא יהיה ניתר בלחי וקורה, ומדוע אמריו שמותר לטלטל בחולו באופן הזה? ולכאורה דעת המקשה אינה ברורה, שהרי לטעמו לעולם יהיה אסור לטלטל בכל מבוי שלא נשתתפו בו, בין ערבו בין לא ערבו. ובברייתא במסכת העירובין בדף צדי א' עמוד ב' מבואר, שלדעת רבי שמעון מותר לטלטל מהחצר למבוי אף על פי שלא נשתתפו בו. ובאר החזוני שכוונת המקשה להוכיח שסברה זו שניתקו חצרות ונעשו בתים אינה נכונה, שאם כן לעולם יהיה אסור לטלטל מהחצר למבוי, וזה לא ייתכן. תרץ את הגמרא, אפשר, קיימת אפשרות, דמבטלי לרשות הדקולו לגבי אחד. במשך יום השבת יבטלו בעלי הבתים את רשותם בחצר לאחד מבני החצר, ועל ידי כך יהיה מותר לו להוציא מהבית לחצר. ושוב יש למבוי חצרות, ולאחד החצרות יש גם בית. הכוונה לביתו של זה שביטלו את רשותם לגביו, ולכן מותר לטלטל בכולו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אפשר, לפי סברת המתרץ שדי בבית אחד, לכאורה די גם בחצר אחת, ואם כן, גם בערבו החצרות עם בתים, מדוע נחשב שאין כאן חצרות? הרי בני חצר אחת יכולים לבטל את רשותם שיש להם במבוי לבני חצר אחרת, והללו יכולים להוציא קהילים מחצרם למבוי. ונמצא שלמבוי יש חצר אחת ויוכלו לטלטל בכולו. תרצים התוספות שהגמרא לא רצתה להקשות זאת, כיוון שקיימת דעה במסכת עירובין בדף סמכווה ועמוד ב', שאין ביטול רשות מחצר לחצר. ועוד תירוץ מתרצים התוספות, שהגמרא לא הקשתה זאת, כיוון שבין כך הגמרא דחתה את סברת המתרץ, כפי שמיד נלמד. מקשה הגמרא, סוף סוף בית אחד איקה, אבל שני בתים לקה. בית אחד יש אמנם, לפי התירוץ הזה, אבל שני בתים אין, ורב אמר שצריך שני בתים לכל חצר. תרץ את הגמרא, אפשר דמיצפרה ועד פלגה דיומה. מהבוקר עד חצי היום יבטלו את רשותם לגבי אחד, לגבי אחד מבני החצר, ומפלגה דיומה ולפניה. מחצי היום עד הערב יבטלו את רשותם לגבי אחד, לגבי מישהו אחר מבני החצר, ואם כן ישנם שני בתים שיכולים להוציא לטלטל אל החצר. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל מפלגה דיומה לפניה, שהתירוץ הזה הוא דווקא לשיטת רב שהוא בעל הממרא כאן, שסובר במסכת עירובין בדף סמכ"ח עמוד ב', שבשבת אחת מבטלים וחוזרים ומבטלים. כלומר, שניים הגרים בשני בתים ויש להם חצר אחת ולא ירבו ירובי חצרות ורוצים שניהם להוציא מביתם לחצר, מבטל האחד את רשותו לשני עד שיעשה את צרכה, ואחר כך יחזור השני ויבטל את רשותו לטובת הראשון. אבל יש חולקים שם על רב. שוב מקשה הגמרא, סוף סוף בעידנה דאיתא להאי לאיתא להאי, סוף סוף בזמן שהחצר שייכת לאחד היא לא שייכת לחברו, ולשיטת רב צריך שבאותו זמן יהיו לכל חצר שני בתים הפתוחים אליה והם שייכים לאנשים שונים. מכוח הקושיות הללו חוזרת בה הגמרא ואומרת, אלא אמר רב אשי, בין ערבו ובין לא ערבו סובר רב שהמבוי ניתר בלחי וקורה, זאת כיוון שבתים וחצרות פתוחים לתוכו. וטעמו של רב שחילק בין ערבו ללא ערבו, הטעם הוא שהרי מי גרם לחצרות שיאסרו להוציא מהם למבוי ללא שיתופי מבואות? הבתים ולקה, והם אינם. כלומר, לדעת רבי שמעון, המבוי והחצרות הפתוחות לא נחשבים לרשות אחת, ומותר לטלטל מזה לזה כלים ששפטו בהם, גם אם לא עשו שיתופי מבואות. סובר רב שזאת בתנאי שהחצרות לא ערבו עם הבתים, לפי שבאופן זה לא מצויים חפצי הבתים בחצרות, ואין חשש שיוציאו למבוי גם את החפצים ששפטו בבית, שגם רבי שמעון מודה שאסור להוציאם למבוי. אבל אם ירבו החצרות עם הבתים ומצויים בחצרות חפצים ששבטו בבית, אסור לטלטל מהחצרות למבוי גם את הכלים ששפטו בחצר, זאת מחשש שיוציאו גם חפצים ששפטו בבית. באופן זה גם לדעת רבי שמעון אין להחשיב את המבוי כרשות אחת עם החצר, שהרי אסור לטלטל מזה לזה. והמבוי הופך להיות קרמלית, ואסור לטלטל במבוי עצמו יותר מ-400. ולא די בגזרה שלא להוציא מהחצרות למבוי, והוא צריכו לגזור גם לא לטלטל במבוי עצמו יותר מ-400, שאם לא כן, לא תתקיים הגזרה שלא להוציא מהחצר למבוי. והטעמו, אם אנשים יראו שמטלטלים במבוי כלים ששפטו בתוכו, יסברו שהם רשאים גם להוציא לשם כלים ששפטו בחצר. שרי לרבי שמעון, כלים ששפטו במבוי וכלים ששפטו בחצר, דינם שווה. והנהגו כפי שהיו רגילים לנהוג במקרה שלא ערבו, ויוציאו גם מהחצר למבוי כלים ששפטו בבית. אבל אם יעשו החצירות שיתופי מבואות, יחשבו הבתים, החצירות והמבוי לרשות אחת, ויהיה מותר לטלטל בכל המבוי. וזו כוונת הגמרא. מי גרם לחצרות שיאסרו להוציא למבוי ויצטרכו שיתופי מבואות? הלו הם הבתים שירבו עם החצרות. אבל אם לא ירבו עם החצרות, הסתלקו הבתים, והמבוי והחצרות הם רשות אחת ומותר לטלטל בכל המבוי גם אם לא עשו שיתופי מבואות. ובמסכת עירובין בדף צדי א' עמוד א' מבואר שהלכה כרבי שמעון. אבל רבי יוחנן חולק על רב בביאור שיטת רבי שמעון, ולדעתו מתיר רבי שמעון להוציא למבוי כלים ששפטו בחצר ולטלטלם בכל המבוי גם כשערבו חצרות עם הבתים ומצויים בחצר כלים ששפטו בבית. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, מי גרם לחצרות, שכיוון שהלכה כרבי יוחנן, נמצא שלהלכה מבוי שלא עשו בו שיתופי מבואות, מותר לטלטל בכל המבוי, בין ערבו חצרות עם הבתים ובין אם לא ערבו. דנה הגמרא בשיטת רבי אליעזר בעניין עשיית מלאכה בהכנת מכשירי מצווה בשבת בשאר מצוות מלבד מילה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא לכל, לא בכל מצווה נוהגת בשבת. אמר רבי אליעזר, שגם מכשירי המצווה, דהיינו המלאכות המסייעות להכנת המצווה, דוחין את השבת. שהרי שתי הלחם הבאים בעצרת, בחג השבועות מקריבים שני כבשים ועמם מביאים שתי חלות מחיטים מהתבואה החדשה, ובכך ניתרת התבואה החדשה להביאה לבית המקדש להבאת מנחות ממנה. השתי הלחם שבאים בחג השבועות חובת היום הן, ואין לדחותן למחר, ולא למדן רבי אליעזר להתיר את אפייתן בשבת, אלא מגזירה שווה, כפי שהגמרא תבאר בהמשך. ואם כל מכשירי מצווה דוחים את השבת, מדוע הוא צריך רבי אליעזר ללמוד זאת מגזירה שווה? לתניה שנינו בברייתא, רבי אליעזר אומר, מניין למכשירי שתי הלחם שדוחים את השבת? נאמרה הבאה בעומר, בתזיין בניסן מביאים מנחת שעורים לבית המקדש מהתבואה החדשה, ובכך ניתרת התבואה החדשה לאכילה בכל בית ישראל. כאמור במסכת מנחות דף סמכת. אז איפה נאמרה הבאה בעומר? בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק י', והבאתם את עומר ראשית קצירכם. ונאמרה הבהרה בשתי הלחם. ספר ויקרא פרק כ"ג פסוק י' ז', ממושבותיכם תביאו לחם תנופה. מה ההבאה האמורה בעומר? הדין הוא שמכשירין כגון קצירה, תחינה וארקדה דוחין את השבת. ובגמרא דורשים זאת במסכת מנחות בדף עין ב' עמוד א', מהפסוק בחריש ובקציר תשבות. דווקא חריש וקציר של רשות אסור לעשות בשבת, אבל קציר של מצווה כגון קציר העומר מותר לעשותו בשבת. וכיוון שהתירו קצירה, ודאי התירו גם תחינה וארקדה, שהרי איך יעשה מנחה מסעורים קצורים בלי תחינה וארקדה וכדומה? כך מסביר המהר"ם שיף. אז מה הבאה אמורה בעומר? הדין הוא שמכשירין כגון קצירה, תחינה והרקדה דוחים את השבת. אף הבאה אמורה בשתי הלחם מכשירין, דהיינו אפייתם של שתי הלחם בחג השבועות, אם זה חל בשבת, דוחין את השבת. הוא מזכיר רק את אפיית שתי הלחם שדוחים את השבת לרבי אליעזר, ומבאר המהר"ם שאף ששתי הלחם לומדים בגזירה שווה מעומר, ובעומר גם הקצירה והתחינה ושאר המלאכות דוחות שבת, מכל מקום בשתי הלחם נראה מרשי שרק האפייה דוחה, והטעם, משום שבעומר יש מצווה מיוחדת גם בקצירה, ואפילו מצא תבואה קצורה, צריך לקצור לצורך העומר, כמבואר לכמן אצלנו בגמרא, אבל בשתי הלחם אין מצווה מיוחדת בקצירה. אבל בחידושים המיוחסים לרן ובריטב"א מבואר שרבי אליעזר למד מהגזירה שווה את כל מכשירי המצווה מהקצירה והלאה. אז אם כן מצינו שרבי אליעזר לומד בגזירה שווה שאפיית שתי הלחם בחג השבועות מותרת ודוחה את השבת. אומרת הגמרא מופנה, אחד מהפסוקים שמהם למדים את הגזירה שווה מיותר ופנוי לדרשה הזו. היא לא מופנה, כי אם הוא אינו פנוי, איקה למפרח, אפשר לפרוח את הגזירה שווה ולשאול מה לעומר שקצירתו היא עצמה מצווה ולא מכשירי מצווה. שכן הלכה היא שאף אם מצא קצור, אם הוא מצא כמה קצורה, חוזר וקוצר כמה אחרת לשם מצוות העומר, כמו שכתוב, וקצרתם והבאיתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן, ולכן מכשירי המצווה דוחים את השבת. תאמר בשתי הלחם שאין מצווה לקצור לשם שתי הלחם, שהרי אם מצא קצור, אם הוא מצא כמה קצורה, אינו חוזר וקוצר לשם מצוות שתי הלחם, משום שלא מוזכרת בתורה הקצירה לגבי מצוות שתי הלחם. אז מניין שמכשיריה ידחו שבת, ומאחר ואפשר לפרוח את הגזרה שווה, לאי אפנוי מופני, באמת על כורחנו שאחד מהפסוקים מיותר ופנוי לדרשה, ואין לפרוח את הגזרה שווה כשאחד מהפסוקים מיותר, כי יתרה התורה הפסוק, כדי לומר שניתן לדרוש אותו לגזרה שווה ולא לפרוח אותו. מבררת הגמרא איזה משני הפסוקים מיותר. מכדי הרי כתיבה והיתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. אם כן, מיום אביאכם את עומר התנופה, למה לי מדוע נכתבה שוב לשון הבאה בעומר? שמע מינה להפנוי, סימן שהפסוק מיותר ופנוי ללמוד ממנו גזירה שווה לשתי הלחם. מקשה הגמרא ועקתי, ועדיין קשה, הרי מופנה מצד אחד הוא, האיתור הוא רק בפסוק אחד. ושמינה לרבי אליעזר דאמר מופנה מצד אחד למי דין ומי שיבים. כאשר לומדים דבר מדבר על ידי גזירה שווה, ורק הפסוק המלמד או הנלמד מיותר, לומדים את הגזירה שווה, אבל ניתן לפרוח את הגזירה שווה, אם יש פרחה. וכיוון שבגזירה שווה מעומר לשתי הלחם רק הפסוק בעומר מיותר, עדיין ניתן לפרוח את הגזירה שווה, כפי שהקשתה מקודם הגמרא. מתרצת הגמרא גם הפסוק בשתי הלחם מיותר ופנוי לדרשה. כיוון שבפסוק ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, המילה תביאו, ריבוי ההוא, מיותר ופנוי לדרשת הגזירה שווה. שהרי בפסוק הקודם לו כבר נאמר שבעצרת יש להביא מנחה חדשה, ואם כן היה יכול לכתוב ממושבותיכם לחם תנופה. ומאחר שגם הפסוק בשתי הלחם מיותר, שוב אין לפרוח את הגזירה שווה. חוזרת הגמרא לדון בדברי רבי יוחנן שאמר שיש מצוות שגם לרבי אליעזר מכשיריהן אינן דוחים את השבת. שואלת הגמרא למעות אמאי, איזה מצווה התכוון רבי יוחנן למעט שמכשיריה אינם דוחים את השבת? היא לימה למעות לולב, אם נאמר שבא למעט מכשירי מצוות לולב, ובכל הסוגיה שנזכר לולב, הכוונה לכל ארבעת המינים שכולם נקראים על שם הלולב לפי שהוא הגבוה מכולם. כמו שאומרת הגמרא במסכת סוכה בדף למד זין עמוד ב'. אז אם נאמר שזה בא למעט מכשירי מצוות לולב, כגון קציצת ארבעת המינים מן האילן שאינם דוחים את השבת, והתניה, והרי שנינו בברייתא, המופיעה במסכת סוכה בדף מ"ג, לולב וכל מכשיריו דוחין את השבת, דברי רבי אליעזר. אז רואים שגם פה רבי אליעזר אומר שמכשירי מצווה דוחים את השבת. ואלא נצטרך לומר שבא למעוטי מכשירי מצווה של סוכה, כגון בנייתה שאינם דוחים את השבת, והתניה, הרי שנינו ברייתא, סוכה וכל מכשיריה דוחין את השבת, דברי רבי אליעזר. ואלא כוונת רבי יוחנן, איזה סוגי מכשירי מצווה אינם דוחים את השבת אפילו לא לשיטת רבי אליעזר? למעוטי מצה, שמכשירי הכנת המצה לא דוחים את השבת, והתניא שנינו ברייתא, מצה וכל מכשיריה דוחין את השבת, דברי רבי אליעזר. ואלא למעוטי שופר, גם על זה נשאל, והתניא שנינו ברייתא, שופר וכל מכשיריו דוחים את השבת, דברי רבי אליעזר. משיבה הגמרא, אמר עבדה ברעה, והכוונת רבי יוחנן למעוטי קשירת ציצית לטליתו וכתיבת מזוזה לפתחו, שמכשירים אלה אינם דוחים שבת. תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא, ושבין רבי אליעזר וחכמים בדעתם, שאם צייץ טליתו, קשר ציצית בטליתו ועשה וכתב מזוזה לפתחו בשבת, שהוא חייב. מבארת הגמרא, מה הייתה מה? מדוע אין מכשירי מצווה אלו דוחים שבת לדעת רבי אליעזר? אמר רב יוסף, לפי שאין קבוע להם למצוות ציצית ומזוזה זמן וניתן לקיימם בערב שבת או למחרת. מבואר בסוגיה שמתוך שרבי אליעזר הוא צריך ללמוד שתי הלחם בגזירה שווה מן העומר, שגם מכשירי שתי הלחם דוחים שבת. אז מוכח שאין ללמוד שאר מצוות ממילה שמכשיריה דוחים שבת, ולכן גם מכשירי ציצית ומזוזה אינם דוחים שבת. ומשמע שאם רבי אליעזר לא היה לומד שתי הלחם בגזירה שווה מעומר, היו מכשירי כל המצוות, כולל ציצית ומזוזה, למידים ממילה והיו דוחים את השבת. אבל על כך תמו התוספות בדיבור המתחיל, לא לכל, אמר רבי אליעזר, הרי ממילה אין ללמוד שכן מילה עצמה דוחה שבת, לכן גם מכשיריה דוחים. אבל ציצית ומזוזה אין בקיומם דחיית שבת, אז למה שמכשיריהם ידחו שבת? והתוספות לא תרצו. ועוד שואלים התוספות בדיבור המתחיל, ושבין שאם צייץ תליתו, ועשה מזוזה לפתחו שהוא חייב אם הוא עשה זאת בשבת. שואלים התוספות, הגמרא ביקשה ללמוד טעם להלכה שמכשירי ציצית ומזוזה לא דוחים שבת? די בכך שאין בהם לימוד שכן דוחים את השבת, אז נבין שהם לא דוחים את השבת. תרצים התוספות, היה מקום ללמוד ציצית ומזוזה ממצוות סוכה שמכשיריה דוחים שבת. ואם תפרוך שאין ללמוד מסוכה שכיוון שנוהגת בלילה כמו ביום, הרי מזוזה גם נוהגת בלילה וגם מצוות ציצית נוהגת בלילה כביום לשיטת חכמים במסכת מנחות בדף מ"ג, שהם אינם דורשים את הפסוק וראיתם אותו למעט כסות לילה, ולשיטתם מצוות ציצית נוהגת גם בלילה. ואילו הרמב"ן תירץ שכוונת הגמרא לשאול מה הטעם שהתירה התורה לחלל שבת עבור מכשירי מילה ועומר ושתי הלחם, ואילו בשאר מצוות לא התירה, ועל זה תרצה, לפי שאין קבוע להם למצוות ציצית ומזוזה זמן וניתן לקיימם בערב שבת או למחרת. מקשה הגמרא על תירוצו של רב יוסף, אמר לאבאי לרב יוסף רבו, עד הרבה להפך, מדעין קבוע להם זמן, ציצית ומזוזה שלא קבוע להם זמן, למצוותם, אם כן כל שעתה ושעתה זמן היו, כל שעה ושעה, כולל יום השבת, קיימת חובה, להטיל ציצית בבגד, גם אם אינו לובשו. וחוזרת השאלה, מדוע אין מכשירי מזוזה וציצית דוחים שבת? מתרץ את הגמרא, אלא אמר רב נחמן, אמר רבי יצחק בשמו של רבי יצחק ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבונה בריידר רב יהושע, הטעם שאין מכשירי ציצית ומזוזה דוחים שבת, הועיל ובידו להפקירן. הוא יכול להפקיר את הבית או את הטלית ואינם נחשבים עוד ברשותו. ולא תחול עליו חובת המצווה, ונמצא שאין הכרח לחלל שבת עבורם. ואם הוא יפקיר את הטלית אפילו ימשיך ללובשה, יהיה פטור מציצית, כדין טלית שאולה שפטורה מציצית מהתורה. וכן אם יפקיר את ביתו אף שידור בו פטור ממזוזה, כיוון שאינו שלו. ובפסוק נאמר על מזוזות ביתך. כך אומר הרמב"ן. ומפשטות לשון הגמרא משמע שהטעם שמכשירי ציצית אינם דוחים שבת, משום שבידו להפקיר את הציצית. ולכאורה יש להקשות אם כך מדוע הוא צריך רבי אליעזר ללמוד שמכשירי שתי הלחם דוחים שבת מגזרה שווה מן העומר, הרי בשתי הלחם לא קיימת הסברה שבידו להפקירן ולהיפטר מהמצווה, ולכן מכשירי הדוחים שבת. ותרץ השפת אמת, על פי הרמב"ן והר"ן, שקושיית הגמרא מה היא טעמה על דברי רבי יוחנן שלא בכל מכשירי מצווה התיר רבי אליעזר לחלל שבת, אינה מה טעמו של רבי אליעזר. כי טעמו הוא שבשאר מצוות אין פסוק על כך, אלא הקושייה היא מה היא טעמה, לבאר את טעם התורה מדוע יש מצוות שלא נכתב בהם לימוד מיוחד שיהיה מותר לחלל שבת על מכשיריהם. תרצה הגמרא לפי שבידו להפקירן ולהיפטר מהמצווה. לכן לא רצתה התורה שידחו שבת. ואין כוונת הגמרא שאין דין שמכשירין דוחין שבת, כשיכול להיפטר מהמצווה בלי לבטל שבת. בברייתא שהובאה לעיל נזכרו המצוות שלדעת רבי אליעזר מכשירין דוחין שבת. ואירת הגמרא מניין הוא לומד זאת, ותחילת דנה במכשירי מצוות לולב. אומרת הגמרא, אמר מר אמר חכם, לולב וכל מכשיריו דוחין את השבת, דברי רבי אליעזר. שואלת הגמרא מנעלי, מניין לו לרבי אליעזר, מאיפה הוא למד את הדין הזה שלולב וכל מכשיריו, דהיינו ארבעת המינים, דוחים את השבת? היא, אם תאמר שהוא למד לולב מעומר ושתי הלחם, שכשם שאילו מצוות ומכשיריהם דוחים את השבת גם לולב כך, והלימוד הזה מכונה במה מצינו, ונקרא גם בניין אב, והיינו שאם בניין אחד התורה סתמה דין כלשהו, ובעניין דומה פרשה התורה את הדין ההוא, ילמד הסתום מן המפורש. מה מצינו פה שהדין הוא כך, שמכשירי מצווה דוחים את השבת? כך גם בלולב, אם תאמר שכך למד זאת רבי אליעזר, הרי יש לפרוך מה לעומר ושתי הלחם, שכן הן מצוות חשובות, שיש בהם צורך גבוה, כלומר הם קריבים בבית המקדש, אבל לולב, ארבעת המינים, אין בהם צורך גבוה. מניין שמכשיריו דוחים את השבת? משיבה הגמרא, אלא רבי אליעזר למד זאת ממה דאמר קרא, ממה שאמר הפסוק בספר ויקרא, פרק חף ג' פסוק מם, ולקחתם לכם ביום הראשון. היה יכול לכתוב ולקחתם לכם בראשון, נמצאה שהמילה ביום מיותרת לדרשה, ללמד שלעולם נוהגת מצוות לולב ביום הראשון, אפילו חל בשבת. מבררת הגמרא, ולמה היא הלכתה? איזה צורך יש ללמדנו שמצוות לולב נוהגת בשבת? היא לימה, אם נאמר שהכתוב בא להתיר טלטול עלולב בשבת, כיוון שהוא מוקצה שרי אין עליו תורת כלי, איסטר יקרא למישרי טלטול, וכי יש צורך שהפסוק יתיר טלטול, הרי טלטול מוקצה לא נאסר במתן תורה, ואינו איסור תורה אלא גזירת חכמים. אלא ודאי כוונת היתור של המילה ביום למכשיריו, כלומר להתיר את קציצת עלולב מהאילן בשבת, אף שהדבר אסור מן התורה. שואלת הגמרא, ורבנן שסורים שמכשירי לולב אינם דוחים שבת, מה ידרשו מהמילה ביום, שכאמור היא לכאורה מיותרת, ביום הראשון שנאמר לגבי לולב, לגבי ארבעת המינים? משיבה הגמרא, הוא המילה ביום היא באה אלי נצרכת לרבנן כדי ללמד שנוטלים לולב ביום ולא בלילה. שואלת הגמרא, ורבי אליעזר שלומד דרשה אחרת מהמילה ביום, הדין שנוטלים לולב ביום ולא בלילה מנעלי, מנעין לו? משיבה הגמרא, נפקלי, הוא ילמד את הדין הזה ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, שהוא המשך הפסוק ולקחתם לכם. ומכאן דרש רבי אליעזר שיש לשמוח עם הלולב בימים ולא בלילות. ויש להקשות, הרי הפסוק ושמחתם מלמד על נטילת לולב ביום במקדש, ואם כן לכאורה יש צורך בפסוק ולקחתם לכם ביום ללמד שגם בגבולים מחוץ לבית המקדש נוהג לולב רק ביום, אז לא נשאר פסוק ללמד שמכשירי לולב דוחים את השבת. תרץ הריטב"א, שמאחר ויש פסוק שבמקדש נוהג לולב רק ביום, יש ללמוד דין גבולים מדין מקדש, שגם בגבולים נוהג לולב רק ביום, ואם כן נשאר הפסוק ולקחתם לכם ביום ללמד שמכשירי לולב דוחים את השבת. כך לשיטת רבי אליעזר. שואלת הגמרא, ורבנן, לשם מה יש צורך לדעתם בפסוק ביום שלולב נוהג ביום ולא בלילה? הרי ניתן ללמוד את הדין הזה מהפסוק ושמחתם. משיבה הגמרא, לדעת רבנן יצטרך נצרך הפסוק הזה. סל כדאי תחמינה יאו לבדעתך לומר, נילף נלמד גזירה שווה שבעת ימים הכתוב בלולב מסוכה, שגם שם נכתב שבעת ימים. מה להלן סוכה נוהגת בימים ואפילו בלילות, אף כאן לולב מצוותו נוהגת בימים ואפילו בלילות? כמה שמלן, משמיע לנו הפסוק ביום שלולב נוהג רק ביום ולא בלילה. ובשיטת רבי אליעזר כותב הרשב"א, שכיוון שניתן ללמוד מביום להתיר מכשירים, אין לדרוש את הפסוק הזה ללמד שלולב אינו נוהג בלילה, כיוון שדין זה נלמד ממקדש. אם החמיר התורה ליטול לולב במקדש כל שבעה, ואף על פי כן הקלה שאינו נוהג בלילות, קל וחומר לגבולים מחוץ לבית המקדש, שאין לולב ניטל בהם מהתורה רק יום אחד, רק ביום הראשון, שאינו נוהג בלילה. והגזירה שווה מסוכה לא בא ללמד מסוכה על לולב, אלא להפך, ללמד מלולב על סוכה. כמו שתבהר הגמרא בהמשך הסוגיה, שכשם שמכשירי לולב דוחים שבת, כך מכשירי סוכה גם כן דוחים שבת. ואין זו גזירה שווה למחצה, שכדי שזו לא תהיה גזירה שווה למחצה, יש ללמוד גם לולב מסוכה ולא רק סוכה מלולב, שהרי יש גילוי בתורה שלולב אינו נוהג בלילות. מקשה הגמרא ולכתוב רחמנה שתכתוב התורה רק בלולב שמכשיריו דוחים שבת, ונאי תוהנח ונאי לפומיני, ויבואו מצוות עומר ושתי הלחם וילמדו ממצוות לולב שגם מכשיריהם דוחים שבת, מדוע יש צורך בפסוק מיוחד בשלוש מצוות האלו להתיר מכשיריהן? תרץ את הגמרא משום דאיקה למפרח, יש לפרוח את הלימוד מלולב, מה ללולב שהיא מצווה חשובה שכן הוא טעון ארבעה מינים, ולכן דוחים מכשיריו את השבת, לעומת עומר ושתי הלחם שאינם טעונים ארבעה מינים, אז מניין שמכשיריהם ידחו שבת? לכן צריך פסוק מיוחד ללמד בהם, בעומר ושתי הלחם, שמכשיריהם דוחים את השבת. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, שכן טעון ארבעה מינים, הרי גם עומר ושתי הלחם טעונים ארבעה מינים, שהרי מביאים ממהם כבשים, עם שתי הלחם מביאים שני כבשים ועם העומר כבש אחד, וגם מביאים יין לניסוך ושמן למנחות. תרצים התוספות שארבע מינים שבלולב מעכבים זה את זה. כמו שאומרת המשנה במסכת מנחות בדף זך עמוד א', אי אפשר לקיים מצוות נטילת לולב בלי ארבעה מינים. אבל בעומר ושתי הלחם מבואר שם במשנה לשיטת רבי עקיבא, שהכבשים אינם מעכבים לא את העומר ולא את שתי הלחם, ואם אין כבשים, מביא את העומר ושתי הלחם בלעדיהם. דנה עכשיו הגמרא במכשירי מצוות סוכה. שנינו לאל בברית הסוכה וכל מכשיריה דוחין את השבת, דברי רבי אליעזר. שואלת הגמרא, מינה ליל לרבי אליעזר ה? מניין לו לרבי אליעזר הדין הזה? היא אם תאמר שלמד סוכה בלימוד של במה מצינו מעומר ושתי הלחם, הרי יש לפרוך מה לעומר ושתי הלחם שכן צורך גבוה הוא, כלומר הם קריבים בבית המקדש, ולכן מכשיריהם דוחים את השבת. אבל סוכה שאין בה צורך גבוה, מניין שמכשיריה דוחים את השבת? היא אם תאמר שלמד סוכה מלולב, שכשם שלולב שהוא מצווה ומכשיריו דוחים שבת, גם סוכה שהיא מצווה מכשיריה דוחים שבת, גם את זה יש לפרוך. מה ללולב שכן טעון ארבעה מינים, ולכן מכשיריו דוחים את השבת? תאמר בסוכה שאינה טעונה ארבעה מינים. משיבה הגמרא אל הגמר, הוא לומד בגזירה שווה שבעת ימים הכתוב בסוכה, מלולב שגם בו נכתב שבעת ימים. מה להלן כמו שבלולב מכשיריו דוחים את השבת? אף כאן בסוכה נמי גם כן מכשיריה דוחים את השבת. שואל רשי, הרי הגזירה שווה אינה מופנית משני צדדים. דהיינו, אין שם מילים מיותרות בשני הפסוקים של לולב וסוכה כדי שנוכל ללמוד בגזירה שווה ולא לפרוך. שהרי בלולב נאמר רק פעם אחת שבעת ימים, ורבי אליעזר לומד מהפסוק הזה של לולב נוהג ביום ולא בלילה. ולפי רבי אליעזר, גזירה שווה שאינה מופנית, אינה פנויה משני צדדים, ניתן לפרוך אותה, ואם כן לפרוך, מה ללולב שכן טעון ארבעה מינים? תרץ רשי, שכיוון שכבר מצינו בעומר ושתי הלחם שמכשיריהם דוחים שבת, אין הגזירה שווה מלולב אלא גילוי מילתא, שגם סוכה נכללת בין המצוות שמכשיריהן דוחים שבת, ולכן אין לפרוך את הלימוד הזה. ורשי בעצמו מסיים את תירוצו ואומר גמגום. אבל תוספות בדיבור המתחיל, שבעת ימים מלולב, כותבים שזה כן גזירה שווה מופנית משני צדדים, כיוון שגם בלולב המילה שבעת מיותרת, שהרי היה יכול לכתוב וסמכתם לפני השם בימים, שמשמע כל ימי החג. והמילה שיבת מיותרת לגזירה שווה. שואלים התוספות, אם רבי אליעזר לומד גזירה שווה סוכה מלולב, איך הוא דורש בלולב ימים ולא לילות? הרי יש ללמוד בגזירה שווה מסוכה שלולב נוהג גם בלילות. תרצים התוספות שלא מסתבר ללמוד מגזירה שווה שלולב נוהג גם בלילה, בעוד שמשמעות הפסוק עצמו של הגזירה שווה מוכיח שאין לולב נוהג בלילה. כתוב בו ימים, משמע ימים ולא לילות. מקשה הגמרא ולכתוב רחמנה בסוכה, שהתורה תכתוב בסוכה שמכשיריה דוחים את השבת, ונייתי אנח ונגמור מיני, ויבואו עומר ושתי הלחם וילמדו ממנה. מדוע יש צורך בלימוד מיוחד בשתי מצוות אלו להתיר את מכשיריהם? דהיינו שדי שנלמד סוכה מלולב בגזירה שווה שבעה שמכשיריה דוחים שבת, ואין צריך גם לימוד לעומר ושתי הלחם. תרץ את הגמרא משום דאיקה למפרח, ניתן לפרוך זאת ולומר מה לסוכה שהיא חמורה שכן נוהגת בלילות כבימים. תאמר במצוות עומר ושתי הלחם שנוהגות רק ביום, אז אין לנו מניין ללמוד שמכשיריהם ידחו את השבת. לכן יש צורך בלימוד מיוחד בשתי המצוות הללו להתיר את מכשיריהם. עכשיו דנה הגמרא במכשירי מצוות מצה. שנינו ליל בברית המצה וכל מכשיריה דוחין את השבת, דברי רבי אליעזר. שואלת הגמרא, מינה ליל לרבי אליעזר ה? מניין למד רבי אליעזר את הדין הזה שמצא וכל מכשירי הדוחין את השבת? היא, אם תאמר שלמד מצא מעומר ושתי הלחם, הרי יש לפרוך מה לעומר ושתי הלחם שכן צורך גבוה, כלומר הם מובאים לבית המקדש, אבל מצא אין בצורך גבוה, אז אולי היא לא דוחה את השבת. היא, ואם תאמר שלמד מצא מלולב, גם זאת יש לפרוך. מה ללולב שכן טעון ארבעה מינים, ומצא אינה טעונה ארבעה מינים. היא, ואם תאמר שלמד מסוכה, גם כן יש לפרוך. מה לסוכה שכן נוהגת בלילות כבימים? תאמר במצא שנוהגת רק בלילה הראשון. כאמור במסכת פסחים דף קופחף. אלא אומרת הגמרא, מניין למד רבי אליעזר שמצא וכל מכשיריה דוחים את השבת? אלא גמר למד גזירה שווה 15-15 מחג הסוכות. במצא נאמר וב-15 יום לחודש הזה חג המצות, ובסוכה נאמר ב-15 יום לחודש השביעי. מה להלן במצוות סוכה מכשיריה דוחין את השבת? אף כאן במצא מכשיריה דוחין את השבת. מקשה הגמרא ולכתוב רחמנה שהתורה תכתוב בפירוש במצא שמכשיריה דוחין שבת, ועיני תואנך ולגמור מיני, ויבואו המצוות של עומר ושתי הלחם, לולה וסוכה, וילמדו ממצא שגם מכשיריהם דוחים שבת. מתרצת הגמרא, אין ללמוד מצוות אילו ממצא, משום דאיקה למפרח יש לפרוך מה למצא החמורה, שכן נוהגת בנשים כבהנשים, שהרי גם נשים מצוות לאכול מצא. ואף שזו מצוות עשה שהזמן גרמה, לומדת הגמרא במסכת פסחים בדף ממגימל מהפסוק לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, שהוקשה ושוותה אכילת מצא לאיסור אכילת חמץ. כל מי שאסור באכילת חמץ, מצווה לאכול מצה, וכיוון שנשים מצוות שלא לאכול חמץ, שהרי כל מצוות לא תעשה, בין שהזמן גרמה ובין שאין הזמן גרמה, נשים חייבות, על כן הן חייבות גם באכילת מצה. אז היינו אומרים שדווקא במצה, מכשיריה דוחים את השבת, אבל בלולה וסוכה שהן מצוות עשה שהזמן גרמה ונשים פטורות מהן, מניין שמכשיריהם ידחו את השבת, לכן מצה לא יכולה ללמד, גם לגבי המצוות האחרות, לולב סוכה, עומר ושתי הלחם. שואל הרשש, הרי העומר מתיר את התבועה החדשה במדינה גם לנשים, ושתי הלחם מתירים את המנחות מן התבועה החדשה גם של נשים. הוא אומר שמכל מקום ייתכן שכיוון שאנשים אינם מצוות על מחצית השקל שמהם הביאו את העומר ושתי הלחם, ונשים אינם קשרות לעבודה במקדש ולא יוכלו לעסוק בעבודת העומר ושתי הלחם, לכן נחשבות המצוות הללו כאינן נוהגות בנשים. דנה הגמרא במכשירי מצוות שופר. שנינו לאל בברית השופר וכל מכשיריו דוחים את השבת, דברי רבי אליעזר. שואלת הגמרא, מנהל לרבי אליעזר, מאיפה רבי אליעזר לקח את הדין הזה? מה המקור לדין הזה? היא, אם הוא למד שופר מעומר ושתי הלחם, יש לפרוך שכן הם צורך גבוה. הם מובאים לבית המקדש, אבל שופר לא. שופר אינו צורך גבוה. והיא, אם הוא למד זאת מלולב, יש לפרוך שהלולב חמור שכן טעון ארבעה מינים, ושופר אינו טעון ארבעה מינים. היא, אם תאמר שהוא למד את זה מסוכה, גם כן יש לפרוך. סוכה חמורה שכן נוהגת בלילות כבימים, ושופר נוהג רק ביום. ואם הוא למד את זה ממצא, גם כן יש לפרוך שמצא חמורה שכן נוהגת בנשים כבהנשים. ומצוות שופר אינה נוהגת בנשים, לפי שהיא מצוות עשה שהזמן גרמה. אלא משיבה הגמרא, כך למד רבי אליעזר. אמר קרא, נאמר בספר במדבר, בפרק חפתת פסוק א', ובחודש השביעי, באחד לחודש, יום תרועה יהיה לכם. מצוות שופר נוהגת ביום הראשון לחודש השביעי, אפילו יוחל בשבת. מבררת הגמרא, ולמאי, לאיזה צורך נכתב הריבוי ללמד שמצוות שופר נוהגת אפילו בשבת? הילי, מה אם נאמר שהפסוק בא להתיר תקיעה בשבת? אי אפשר לומר כך. דעתנה דבי שמואל, שנו בבית מדרשו של שמואל את הברייתא הזו. נאמר בפסוק, כל מלאכת עבודה לא תעשו. התורה אסרה בשבת רק מלאכה שיש בתורח. יצתה תקיעת שופר ורדיית הפת מהתנור, שהיא חוכמה ואינה מלאכה. ומותר מן התורה לתקוע אפילו תקיעת רשות וכן לרדות פת מהתנור בשבת. והם לא נאסרו אלא מדרבנן. אלא על כורחה בא ריבוי שמצוות שופר דוחה שבת למכשירים של שופר בשבת. להתיר חילול שבת במכשיריו כגון קציצתו מן הבהמה ותיקונו. שואלת הגמרא, ורבנן הסוברים שאין מכשירי השופר דוחים את השבת, מה אם ילמדו מהפסוק יום תרועה? משיבה הגמרא, הפסוק ההוא מבעלי נצרח ללמד שמצוות שופר נוהגת ביום ולא בלילה. שואלת הגמרא, ורבי אליעזר, שמצוות שופר נוהגת ביום ולא בלילה, מנעלי מניין הוא לומד את הדין הזה? משיבה הגמרא, נפקלי, הוא לומד זאת מהפסוק ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. פסוק זה עוסק בתקיעת שופר ביום הכיפורים של היובל, וגם רימי הדדי ומצוות תקיעת שופר של ראש השנה ומצוות תקיעת שופר ביובל למידים זה מזה, כפי שדורשת הגמרא במסכת ראש השנה בדף למד ג' עמוד ב' על הפסוק ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. לכאורה מילים בחודש השביעי מיותרות, שהרי בכמה מקומות כבר נאמר שיום הכיפורים חל בחודש השביעי, אלא מלמדנו הכתוב בחודש השביעי שיהיו כל התירועות של החודש השביעי שוות. ובטעם רבנן שלא למדו מההיקש הזה ששופר של ראש השנה נוהג ביום, כותבים התוספות בדיבור המתחיל נפקא, שהם סוברים שאין ללמוד מן ההיקש הזה אלא שסדר התקיעות יהיה שווה בשניהם. אבל אין ללמוד מההיקש הזה שזמן קיום המצווה ביום, שהרי בעניין הזמן הם אינם שווים. זה זמנו בראש חודש, דהיינו בראש השנה, וזה זמנו בעשירי לחודש, דהיינו ביום הכיפורים תוקעים, כדי להכריז על היובל. הוסיף הריטב"א שרבי אליעזר סבר שכיוון שלמדים תקיעת שופר של ראש השנה מתקיעת שופר של יום הכיפורים ביובל, יש ללמוד ממנו גם שזמן המצווה הוא ביום. מקשה הגמרא ולכתוב רחמנה שהתורה תכתוב בפירוש בשופר שמכשיריו דוחים שבת, ולאיתו אנח ולגמרו מיני, ונלמד ממנו לגבי מצוות לולב, סוכה, מצה ועומר ושתי הלחם, שגם מכשיריהן דוחין את השבת. תרץ את הגמרא מתקיעת שופר דראש השנה לקלה מיגמר, אין ללמוד מתקיעת שופר של ראש השנה, לפי שמצוות שופר חמורה שכן מכנסת זיכרונות של ישראל לאביהם שבשמיים, וייתכן שעל כן גם מכשיריה דוחים את השבת. וכן מתקיעות שופר דיום הכיפורים של יובל לקה למגמרי, אין ללמוד, לפי שמצוות תקיעת שופר ביובל חשובה היא, דאמר מר, נאמר בברייתא במסכת ראש השנה בדף ח' עמוד ב', תקעו בית דין בשופר, ואז נפטרו חזרו עבדים עבריים לבתיהם, ושדות שנמכרו חוזרות לבעליהן, וייתכן שעל כן גם מכשיריה של תקיעת השופר שמכריזה על היובל דוחים את השבת. דנה עכשיו הגמרא על מכשירי מצוות מילה. שנינו בברייתא מילה וכל מכשיריה דוחין את השבת, דברי רבי אליעזר. שואלת הגמרא מינה לי לרבי אליעזר הא, מאיכן למד רבי אליעזר את הדין הזה? היא מכולו גמר, אם הוא למד מצוות מילה מאחת מהמצוות שנזכרו לאל, הרי יש לפרוח כדי אמרינן. כמו שפרחנו לאל שלכל מצווה יש צד חמור. לולב טעון ארבעה מינים, סוכה נוהגת גם בלילה, מצה נוהגת גם בנשים, ושופר מעלה את זיכרונותיהם של ישראל להביאים שבשמיים. ועוד אפשר לפרוח מה להנח, כל אחת מהמצוות הללו חמורה ממילה, שכן אם עבר זמנה שכל אחת מן המצוות שנזכרו לאל עומר, שתי הלחם, לולב, סוכה, שופר ומצה, ולא קיים אותה את המצווה, בטלה המצווה. העומר קרב בט"ז בניסן, שתי הלחם בחג השבועות, שופר בראש השנה ולולב ביום ראשון של סוכות, ואם עבר היום, בטלה המצווה. ועל כן אף מכשירי הדוחים שבת, אבל במילה שאם לא קיימה היום יקיימה מחר, מניין שמכשיריה דוחים את השבת? שואל הרשב"א, הרי סוכה זמנה שבעה ימים, ואם לא בנה סוכה בערב חג יכול לבנותה בחול המועד. נמצא שאף שלא תדחה שבת, בכל זאת לא תתבטל המצווה, ואף על פי כן מכשיריה דוחים שבת. אם כן, גם מילה מכשיריה ידחו שבת. הוא מתרץ שגם סוכה זמנה שבעה ימים בלבד, ואילו מילה אין לה גבול. ועוד תירוץ שכאן אנחנו עוסקים לבאר את שיטת רבי אליעזר, והוא סובר שאי אפשר לבנות סוכה בחולו של מועד, כיוון שצריך לבנות סוכה שראויה לשבעה ימים. כמבואר במסכת סוכה בדף זך עמוד ב', נמצא שאם לא בנה סוכה בערב חג, שוב אינו בונה. התוספות ראש מתרץ שגם סוכה כל יום ויום היא מצווה בפני עצמה להישב בסוכה, ואם הוא לא ישב היום, גם אם ישב למחרת את מצוות היום הוא לא תיקן. אם כן, חוזרים לשאלת הגמרא. בכל אחד מן המצוות הללו שלמדנו שמכשיריה דוחים את השבת, יש בה חומרה. אבל במילה, שכאמור אם הוא לא יקיים אותה היום, הוא יכול לקיים אותה מחר, מניין שמכשיריה דוחים את השבת? משיבה הגמרא אלא היינו טעמא דרבי אליעזר. מה הטעם של רבי אליעזר שפסק שמכשירי מצווה דוחים את השבת במצוות מילה? דאמר קרא, כתוב בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ג', וביום השמיני ימול בשר אורלתו ואפילו בשבת. כלומר, המילה ביום לא נכתבה ללמדנו שמילה דוחה שבת, כיוון שלפי המבואר להלן סובר רבי אליעזר שזו הלכה למשה מסיני, ואין צורך בפסוק על כך, ולכן התיבה הזו מיותרת ללמדנו, שגם מכשירי מילה יעשו בשבת. מקשה הגמרא ולכתוב רחמנה במילה, שהתורה תכתוב בברית מילה שמכשיריה דוחים שבת, ולאיתו אנח ולגמור מיני, ויבואו כל המצוות הנזכרות לאל, וילמדו ממנה. מתרץ את הגמרא משום דאיקה למפרח, יש לפרוח את הלימוד לשאר המצוות. מה למילה חמורה שכן נחרטו עליה 13 בריתות? בפרשת ברית מילה בספר בראשית, פרק י"ז, פסוקים א' עד כ"א, נזכרה המילה ברית 13 פעמים. ואולי לכן מכשיריה דוחים את השבת. ולכן היא לא יכולה ללמד על שאר מכשירי המצוות שהוזכרו לאל שהם דוחים את השבת. והרמב"ם מונה את 13 הפעמים בהם נזכרת המילה ברית. ואתנה בריתי ביני וביניך, אני הנה בריתי איתך, השלישי, והקימותי את בריתי ביני וביניך, הרביעי, ואתה את בריתי תשמור, החמישי, זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם, והיה לעוד ברית, והייתה בריתי בבשרכם לברית עולם, את בריתי היפר, והקימותי את בריתי איתו לברית עולם, ואת בריתי אקים את יצחק. 13 פעמים שנזכרת המילה ברית בפרשת ברית מילה בספר בראשית. לאל בדף קובב עמוד א' מבואר שלולי הריבוי בפסוק להתיר מילה בשבת, היה מי שמל בשבת עובר על איסור תורה של חובל, כיוון שבחיתוך האורלה יוצא דם. השיטה מקובצת במסכת כתובות בדף ה' כותב שבחיתוך האורלה יש איסור של תולש מהחי שהוא תולדת גוזז. דנה הגמרא מניין שברית מילה עצמה דוחה את השבת. אומרת הגמרא, עד כאן לא פליגי רבנן עלי לא חלקו חכמים על רבי אליעזר אלא במכשירי מילה שלדעתם אינם דוחים את השבת. אבל מילה גופה, ברית מילה עצמה לדברי הכל דוחה שבת. מבררת הגמרא מנהלן מניין שמילה דוחה שבת, אמר אולה זו הלכה למשה מסיני. וכן אמר רבי יצחק הלכה למשה מסיני. מיתי ויקשו בני הישיבה על דבריהם, שנינו בברייתא, שמופיעה בתוספתא, מניין לפיקוח נפש שדוחה את השבת, רבי אלעזר בן עזריה אומר, יש ללמוד זאת מקל וחומר. מה מילה שהיא מצווה שבאה לתקן אחת מאיבריו של אדם, ודוחה את השבת? קל וחומר לפיקוח נפש, שזה תיקון לכל גופו, ודאי שדוחה את השבת. ואיסל, כדאי תחם אולי על דעתך לומר שמילה דוחה שבת נלמדת מהלכה למשה מסיני. קל וחומר מהלכה מיאתי, וכי ניתן ללמוד קל וחומר מהלכה למשה מסיני. והתניה, שנינו ברייתא במסכת פסחים בדף פי א' וכן במסכת נזיר דף נון זין. אמר לו רבי אליעזר לרבי עקיבא, עקיבא, איך אתה למד על הנזיר שנטמע מרביעית דם מאמת במגע או במסע, שסותר את נזירותו ומגלח על תומה זו בקל וחומר מעצם כסעורה? הרי עצם כסעורה מאמת שמתמה, שהנזיר מגלח אם נטמע ממנו, זו הלכה למשה מסיני. בפסוק בספר במדבר נאמר שנוגע בעצם כסעורה לפי קבלת חזל, נטמע בתומת שיבה ונאמרה הלכה למשה מסיני, שעל תומה כזו נזיר מגלח. דהיינו סותר את ימי נזירותו שהוא ספר עד עכשיו ומתחיל מחדש לספור. ורביעית דם, אתה בא ללמוד בקל וחומר? ואין דנים קל וחומר מהלכה למשה מסיני. הלכה למשה מסיני זה תורה שבעל פה, ולא ניתן לדרוש אותה בי' ג' מידות, ובכללם קל וחומר. י' ג' מידות דורשים את התורה שבכתב. אם כן, אם מילה דוחה שבת, לומדים זאת מהלכה למשה מסיני, איך למד רב לזר בן עזריה ממנה בקל וחומר שפיקוח נפש דוחה שבת? מתרץ את הגמרא אלא אמר רבי אלעזר, הדין שמילה דוחה שבת, עתיה זה נלמד בגזירה שווה אות, אות משבת. בשבת נאמר בספר שמות כי אות אי, במילה נאמר בספר בראשית והיה לאות ברית, ולמידים בגזירה שווה שהציווי על מצוות מילה נאמר גם בשבת. בקשה הגמרא אלא מעטה לדבריך שהמילה אות הכתובה בעניין שבת נכתבה כדי ללמוד ממנה גזירה שווה, אם כן גם תפילין דכתיב בהם אות בספר שמות והיה לך לאות על ידך, לתחי מכשיריהם ידחו את השבת כגון הפשטת האור ועיבודו. חוזרת בה הגמרא מהלימוד של אות, ורשי אומר לא נמסר מסיני לדרוש אות אות לגזירה שווה ואין אדם דן גזירה שווה מעצמו. והוא לא קיבל מרבותיו שכך צריך לדרוש זאת בגזירה שווה, אלא אומרת הגמרא הדין שמילה דוחה שבת, עתיה לומדים זאת בגזירה שווה ברית ברית משבת. בשבת נאמר בספר שמות לדורותם ברית עולם, ובמילה נאמר בספר בראשית והיה לאות ברית, ולמדים בגזירה שווה שמצוות מילה נוהגת גם בשבת. מקשה הגמרא, הראל גדול בן 13 שבא למול עצמו, נכתיב בי, גם בעניינו כתוב ברית, שנאמר והראל זכר אשר לא ימול ונחרטה נפש האם מעמיה את בריתי איפר, ובהכרח שהפסוק הזה מדבר בגדול שמל את עצמו שחייב למול עצמו אם לא מל אותו אביו, שראי הפסוק מחייבו קראת אם לא ימול. ליטחי, מילה זו שלא בזמנה תדחה את השבת, ואילו להלן בדף קוף למדבט עמוד ב' מבואר שבברייתא, שמילה שלא בזמנה, כלומר שאינה ביום השמיני ללידתו, אינה דוחה אפילו יום טוב. חוזרת בהגמרא מהלימוד של ברית, אלא הדין שמילה דוחה שבת, עתיה, לומדים זאת בגזרה שווה, דורות דורות משבת. נאמר בשבת בספר שמות לעשות את השבת לדורותם, במילה נאמר בספר בראשית, ימול לכם כל זכר לדורותיכם, למידים בגזרה שווה שמצוות מילה נוהגת גם בשבת. מקשה הגמרא, אם כן מצוות ציצית דכתיב בית דורות, בספר במדבר נאמר, ועשו להם ציצית לדורותם, ליטחי מכשיריה כגון עשייתן תדחה את השבת, ולהל בדף קוף למד א' עמוד א' נאמר בברייתא שמכשירי ציצית אינם דוחים שבת, אלא אמר רב נחמן בר יצחק, זו מסקנת הגמרא, דנים גזירה שווה אות, ברית ודורות שנכתבו בפרשת מילה, כפי שאמרה הגמרא להל, מהמילים אות, ברית ודורות שנכתבו בפרשת שבת, שמילה דוחה שבת, להפוק ההנח, להוציא את שאר המצוות, דחד חד הוא דכתיב בהן, שבכל אחת מהן כתובה רק תיבה אחת, או שכתוב בה אות, או שכתוב בפרשה ברית, או שכתוב דורות, ולכן אין ללמוד שהן דוחות את השבת. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קוף למד א' במסכת שבת, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מיני נוכיח הפכיה ברבא, שלא לכל מצווה אמר רבי אליעזר שמכשירי המצווה דוחים את השבת? שאלה שנייה, איזה מצווה אין מכשירי הדוחים את השבת גם לא לרבי אליעזר? שאלה שלישית, מדוע אין ללמוד שמכשירי מצוות לולב דוחים את השבת משתי הלחם? שאלה רביעית, מה חכמים דורשים מהריבוי ביום הראשון? שאלה חמישית, מניין שנשים חייבות באכילת מצה? והשאלה האחרונה, מדוע תיבות ביום השביעי מיותרות לדרשה? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה היום הזה, בדף קוף למד א' במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי דף קוף למד א' היום הזה. העומר מצוותו להיקצר בלילה בליל 16 בניסן, בין בחול בין בשבת. מי שרואה בשבת שתעליתו פסולה ומתבייש להישב בלא תלית יכול ללובשו בלא ברכה מכוח כבוד הבריות. ודווקא בשבת אסור לעשות ציצית, אבל בחול כאי גוונה, במקרה כזה אסור. ולא ייתנו מתנה לאחר שאסור ליתן מתנה בשבת אלא לצורך שבת. מי שיושב בבית הכנסת ולאחר שלבש הטלית נודע לו שאחת מציציותיו פסולים, הרבה מן האחרונים מקהילים שאין צריך לפושטו תכף ומהנכון שיפקיר את הטלית, ואז פטור מלעשות בו ציצית וכשיגיע לביתו יחזור לזכות בו. הסוחר בית בחוץ על הארץ והדר בפונדק בארץ ישראל פטור ממזוזה 30 יום, והסוחר בית בארץ ישראל חייב במזוזה מיד משום יישוב ארץ ישראל, והשואל בית דינו כסוחר. מצוות לולב ביום ולא בלילה, הכל חייבים באכילת מצה, אפילו נשים ועבדים, זמן תקיעת שופר ביום ולא בלילה, ומצוותה משעת הנצח חמה והילך, ואם תקע משעלה עמוד השחר יצא. בשנת היובל, כיוון שהגיע יום הכיפורים, תקעו בית דין בשופר, נפטרו עבדים לבתיהם וחזרו שדות לבעליהם. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים עם פרק משנה יומית על שני חלקיה. חלק א' במשנה יומית, אנחנו לומדים את המשניות שאין עליהם גמרא בש"ס. סדר זרעים, מסכת תרומות, פרק ח', משנה י', וכן חבית של שמן של תרומה טהורה שנשפכה והשמן הולך לאיבוד. מודה רבי אליעזר ורבי יהושע שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה, אם יכול לחזר אחר כלי טהור ולקבל בתוכו לפחות רביעית הלוג מן השמן, יציל, ואף על פי שבתוך כך שאר השמן ילך לאיבוד. מכל מקום לא יתמת את השמן לקבלו בכלים טמאים או בידיים טמאות, הואיל ויכול להציל רביעית הלוג בטהרה, ואם לאו, אם אין לו כלי טהור, רבי אליעזר אומר תירד ותיבלה, תירד התרומה ותיבלה בקרקע, ואל יבלענה בידיו. אל יספגנה בידיו שידיים שניות לתרומה הן, ומתמות את התרומה ואסור לתמת תרומה בידיים. מסכת תרומות אשר בסדר זרעים, פרק ח' משנה י' א'. ועל זו ועל זו, על חבית שנשברה בגת העליונה ששנינו לליל במשנה ט' ועל חבית של שמן שנשפחה ששנינו במשנה הקודמת, אמר רבי יהושע, לא זוהי תרומה שאני מוזר עליה מלתמה אלא מלאוכלה, כלומר שאין מוזרים מלתמת תרומה, אלא בתרומה עומדת לאכילה, שאם יתמוה הרי פוסלים אותה מלאוכלה, אבל זו שאינו יכול להציל ממנה אפילו רביעית הלוג לאוכלה בתארה, מותר לתמה בידיו. ובל תתמה כיצד, כלומר, ואיזו היא תרומה שמוזרים עליה שלא לתמה לדעת רבי יהושע, אף שסופה להתמה. עונה המשנה היה עובר ממקום למקום וכיכרות של תרומה בידו, אמר לו נוכרי, תן לי אחת מהן, כיכר אחת מכיכרותיך, ואת אמה במגע ידיי, ואם לאו, אם לא תיתן לי כיכר אחת, הרי אני מתמה את כולן, את כל הכיכרות. רבי אליעזר אומר, יתמה את כולן, ואני אתן לו אחת מהן והתאמה. כלומר, שיעשה הנוכרי מה שירצה, ואל ייתן לו בידיו כיכר אחת לתמה. ורבי יהושע אומר, יניח לפניו אחת מהן על הסלע. כלומר, שבכגון זה גם רבי יהושע סובר שלא ייתננה לו בידיו, אלא יניחנה על הסלע, כדי להציל את שאר הכיכרות שלא יתמן הנוכרי. מסכת תרומות פרק ח' משנה י' ב', וכן דין דומה לדין הכיכרות של תרומה ששנינו במשנה הקודמת, נשים שאמרו להם גויים, תנו אחת מכן, ונתמאה נבוא עליה, ואם לאו, אם לא תתנו אחת מכן, הרי אנו מתמים את כולכם בבעילת אונס, יתמו את כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל, כלומר, שיעשו הגויים מה שירצו ואל ימסרו להם אחת מהן שאין דוחין נפש מפני נפש. ובזה הכל מודים, ובירושלמי מוכח שאם ייחדו להם אחת, כלומר שאמרו לנשים, תנו לנו פלונית ואם לאו נתמא את כולכן, מותר להם למסור אותה כדי להציל את האחרות. וכעת, אל מפעל המשנה היומית קביעותה, החלק השני של משנתנו היומית, בו אנו לומדים את המשניות על פי סדר הש"ס, ואנחנו אוחזים בסדר קודשים, מסכת תמיד, פרק ז' משנה א'. לאחר גמר עבודת הקטורת המתוארת בפרק הקודם, היו כל הכהנים נכנסים להיכל להשתחוות. הפרק פותח בתיאור הכבוד הניתן לכהן גדול בכניסתו להיכל להשתחוות לפני שאר הכהנים. אומרת המשנה, בזמן שכהן גדול היה נכנס להיכל כדי להשתחוות, שלושה כהנים אוחזים בו כדי לכבדו, אחד אוחז בימינו ואחד אוחז בשמאלו ואחד אוחז באבנים טובות שעל כתפות האפוד. וכיוון ששמע הממונה את כל רגליו של הכהן הגדול כשהוא יוצא ממקומו ורוצה להיכנס להיכל להשתחוות, קדם והגביע לו את הפרוכת התלויה בפתח האולם, ונכנס הכהן הגדול להיכל והשתחווה ויצא, ואחריו נכנסו אחיו הכהנים והשתחוו ויצאו. מסכת תמיד, פרק ז' משנה ב'. המשנה ממשיכה ללמד את סדר העבודה לאחר שהכהנים השתחוו בהיכל ויצאו. באו כל הכהנים שעסקו בעבודת התמיד ועמדו על 12 המעלות שלפני האולם, וכך הוא סדרם. עמדו חמשת הכהנים הראשונים, אלו שסיימו את עבודתם בהיכל, דהיינו מקטירי הקטורת ומדשני המזבח הפנימי והמנורה, לדרום אחיהם הכהנים שעסקו בהעלאת עברי קורבן התמיד. וחמישה כלים היו בידם של חמשת הכהנים הללו, עטני סל ביד אחד, ביד הכהן שדישן את המזבח הפנימי, והכוז קד ביד אחד, ביד הכהן שדישן את המנורה, והמחתה ביד אחד, ביד הכהן שהכניס את הגחלים ונתנם על המזבח הפנימי כדי שיקטירו עליהם את הקטורת, והבזח כף קטנה ביד אחד, ביד הכהן שיקטיר את הקטורת, וכף וכיסויה ביד אחד, ביד הכהן שסייע לכהן המקטיר את הקטורת. לאחר מכן הניחו חמשת הכהנים את כליהם מידיהם, וכל הכהנים העומדים שם נשאו את כפיהם וברכו את העם ברכה אחת, ברכת כהנים. מבארת המשנה את ההבדלים שבין אופן אמירת ברכת הכהנים במקדש לאופן אמירתה מחוץ למקדש. ברכת הכהנים במקדש שווה לברכת הכהנים הנאמרת מחוץ למקדש, אלא שבמדינה מחוץ למקדש אומרים אותה הכהנים כשלוש ברכות. דהיינו שלאחר כל אחד משלושת פסוקי הברכה מפסיקים הכהנים והציבור עונים אמן, ובמקדש נחשבים שלושת הפסוקים ברכה אחת ואין מפסיקים ביניהם. הבדל נוסף, במקדש היו אומרים הכהנים את השם, דהיינו את שם השם הנזכר בפסוקים אלו שלוש פעמים ככתבו, כפי שהוא כתוב בתורה, דהיינו שהיו מבטאים את השם המפורש בין ארבע אותיות שם הוויה. ובמדינה אומרים הכהנים את השם בכינויו, כפי שהוא נקרא בדרך כלל, דהיינו בשם אדנות. הבדל שלישי, במדינה הכהנים נושאים מקביעים את כפיהם ומברכים כשידיהם כנגד כתפותיהם, ובמקדש הם נושאים את כפיהם ומברכים באופן שידיהם מעל גבי ראשיהם, חוץ מן הכהן הגדול שאין מקביע את ידיו למעלה מן הציץ שבמצחו, מפני כבוד השם הכתוב עליו. רבי יהודה אומר, אף הכהן הגדול מקביע את ידיו למעלה מראשו, אף על פי שבכך ידיו גבוהות מן הציץ, שנאמר, וישא אהרון את ידיו אל העם, ויברכם. עד כאן מוריי ורבותיי משנתנו היומית, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי כ' ג' בתמוז תש"פ. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דף קוף למד א' במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי כ"ד בתמוז תש"פ, ונלמד את דף קוף למד ב' במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.